מכחישי הקורונה,
מתנגדים מעזועים,
לנהוג ביד קשה,
מכחישי קורונה, סנקציות,
דעות הקונספירציה,
קונספירציות,
פייק ניוז מסוכן,
מתנגדי חיסונים,
מסתובבים עם מקלע,
מתנגדי החיסונים זה ממש קאט,
יורים על כולם נגיפי דלטה,
מתנגדי החיסונים פייק,
מרר את החיים של מי שלא יחסן,
בכלובים לשים אותם.
שלום. כל מה שהולך להיראות ולהישמע כאן היה וקרה בשנה וחצי האחרונות. לא בשנות ה-70, לא בקום המדינה, עכשיו הרגע, רובם בשנה האחרונה. אז לפני שנתחיל את המסע, אני רוצה לומר שני דברים קצרים. קודם כל, אשמח אם תצפו עד הסוף. יש לכך משמעות גדולה, ובסופו של דבר, זה לא יותר ארוך מפרק בסדרת טלוויזיה. לעניות דעתי חשוב, קריטי ונוגע לחיים של כולנו, לא רק למה שהיה, אלא אפילו יותר למה שיהיה. הדבר השני, מאחר ואין כמעט תקשורת מתפקדת במדינת ישראל, בטח לא כזו שמייצגת את טובת הציבור, אבקש ממי שיכול להוריד את הסרטון הזה ולהעלות אותו באופן עצמאי. יש לכך אפקט גדול יותר בלשבור את תקרת זכוכית האלגוריתמים של הרשתות החברתיות. אז עדיף להעלות עצמאית ואתן לינקים. יש הרבה להספיק, אז קחו משהו לשתות, שבו, לא יודע אם בנחת, ובואו נראה מה קרה פה ממש הרגע. מתחילים. אברי גלעד, איש תקשורת.
אני לא מתחסן ואני לא אתחסן.
מתנצל, אני לא מדבר עם מתנגדי חיסונים. אתם רוצחים כל יום עשרות אנשים שמתים כמו כלבים במחלקות בגלל שהם לא קיבלו חיסונים בגלל השטויות שאתם מדברים.
נתן זהבי, שדר רדיו. הרשו לי לאחל לכם, כולכם יחד וכל אחד לחוד, שתחטפו קורונה ותמותו תוך כדי סבל נורא. המשך, ברגעי הגסיסה שלכם תמלמלו, אנחנו מטומטמים, הזויים, פסיכופטים מהונדסים. לא קרה, נתן. הלאה. רני רב, איש יחסי ציבור.
לא יעלה על הדעת שאנשים חטופים, צעירים, יסתובבו ברחובות, ידביקו פה מדינה שלמה, ואנחנו ניכנס תקף להסגר. ומבחינתי שלא יטפלו בהם. האנשים האלה הייתי מעלה אותם מלוניות ללב ים. איזה הם שום זכות להיות פה.
היי רני, בוא תראה משהו שנאמר כבר באוגוסט 2021, וזו אפילו לא הפעם הראשונה בה זה נאמר רשמית. פרופסור סדצקי, ראשת הבריאות לשעבר של מדינת ישראל.
בואו נסתכל על הנתונים. רוב הנדבקים הם המחוסנים ולא הלא מחוסנים. התו הירוק כבר מזמן אינו מספק, מכיוון שבמדינת ישראל כיום, העיקר הנדבקים ועיקר החולים הם דווקא המחוסנים.
אוגוסט 2021, רני, כן? הלאה. אטילה שומפלבי, ויינט מבית ידיעות אחרונות. אסור להקל בתו הירוק, צריך להחמיר אותו עוד ולהפוך אותו לדרקוני. כלא למחבלי החיסונים שמפיצים פייק ומעטים את חיסון האוכלוסייה. מתנגדי החיסונים העבריינים, השקרנים והמופרעים. עדיין נותנים למחבלי החיסונים להשתולל. וזה מה שהוא כתב על רופאה שהותקפה על ידי אדם שהשתחרר מהכלא לתקיפה שלו אין שום קשר לשום חיסון וזריקה. מחבלי החיסונים הארורים, ומסתבר שאנחנו גם צריכים לשבת בכלא.
האנשים המסוכנים האלה, שמנהלים פה קמפיין דיסאינפורמטיבי, מסוכן לציבור הישראלי.
עטילה, יעיל ובטוח ב-95%? אתה מדבר על דיסאינפורמציה ופייק. רזי ברקאי, שדר רדיו.
מיליון לא מחוסנים. הם אחראים לתחלואה. הם מציפים את הרשתות בטיעוני קונספירציה. למה עברייני כביש עומדים למשפט? ועברייני חיסונים לא, סגר כללי אוטוטו על המופקרים וגם על הממושמעים שבינינו.
מופקרים רזי? עבריינים? מה אתה אומר? בוא תקשיב שנייה למנהל מחלקת קורונה באיכילוב.
רוב החולים שלנו הקשים הם חולים מחוסנים. הם קיבלו 3 חיסונים לפחות. אבל 70% האלה, 80% מהחולים הקשים כולים מחוסנים. אז לחיסון אין לו משמעות בקביעת הקושי של המחלה. אין לי אף חולה צעיר במחלקה כמעט. אין לי אף, כן. אין לי אף חולה לא מבוגר שאין לו מחלות רקע במחלקה.
נורה, זה עבריינים? שמעת אותו? תתנצל מתישהו. הלאה. גבי ברבש, מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר.
סנקציות, אני מדבר סנקציות אמיתיות על מי שלא מתחסן, הוא צריך להיות בסגר. חברתי, תעבורתי, הוא לא יכול להסתובב כמו שכולם מסתובבים, כי כשאני נוסע בתחבורה הציבורית ליד בן אדם שלא חוסן, אני בסיכון להידבק.
באמת מר ברבש?
עיקר הנדבקים ועיקר החולים הם דווקא המחוסנים.
שהקבוצה שהכי תהנה מהתרופה הזאת זה דווקא סרבני החיסונים, כי הם אלה שיגיעו במצבים שידרשו לתרופה הזאת.
רוב החולים שלנו הקשים הם חולים מחוסנים.
כמעט אין תופעות לוואי.
יש ילד שהיום בבוקר טיפלנו בו, מתוך בריאות שלמה, נער בן 16 עם הפרעת קצב, קטלנית. יודעת שהילד הזה מחוסן, אני יודעת שלא היו לו מחלות רקע, ואני לא שלמה עם הידיעה שאני לא בטוחה שמשרד הבריאות יחקור את זה ויחפש את הקשר.
אין כמעט תופעות לוואי. הנה מערכת ניטור אמריקאית, פדרלית, שמדווחת על עלייה קלה של למעלה מ-15,000% בנפגעים לאחר זריקת הקורונה, בקוזליות גבוהה. וזה לעומת כל החיסונים גם יחד בשנים קודמות. הלאה, נחמה דואק, עיתונאית. או שתעופו להתחסן, או שתעופו לנו מהחיים. לא אהפנו. זה לא חיסון, על פי אף פרמטר מקובל נחמה. כשאנשים נדבקים ומדביקים וחולים, וחולים קשה כפי ששמענו, הוא לא עונה על אף הגדרה מקובלת של המילה. איני מעוניין להשתתף ברולטה רוסית רק אם מישהו אמר ש... בטח ובטח אם מדובר בשורת רווח של מיליארדי דולרים. לא תודה. בית מיכאל, פובליציסט ישראלי. מצבורים גדולים מדי של טיפשות, פחדנות ואנוכיות, או בשתי מילים, סרבני החיסונים. לא בית, לא טיפשות. זהירות. אנוכיות ופחדנות זה לומר יעיל ובטוח מראש כשלא יודעים דבר על משהו שעדיין עד היום מוגדר כניסוי. אז אם חברת פייזר רוצה לנסות משהו, אנחנו לא התשובה. עם ישראל הוא לא התשובה. האנושות היא לא התשובה. עולה חשש גדול מאוד וכל הדגלים השחורים מתנוססים כעת מעל אותו יעיל ובטוח. מאיפה הביטחון? מאיפה הביטחון כשמוצר שאמור להיות מפותח משך עשרות שנים באורך פלא מוכן תוך שנה? כנס אל מערכות הפיקוח והניטור בכל העולם. הן עולות על גדותיהן בדיווחים על סיגנלים רבים עם קוזליות גבוהה מאוד. אורי ברייטמן, עיתונאי. אני לא אתן לך להרוג את ההורים שלי. אתה מסוכן לציבור. מקווה שעורך בסדר, אורי. אף אדם שבחר לא להפוך את גופו לניסוי מהלך, לא סיכן את עורך. מי שסיכן את עורך, זה אלו שאמרו מגינים על סבתא וסבא, הקמפיין הכי מטומטם, מניפולטיבי ושקרי בהיסטוריה. מגפת קץ האנושות, אפילו משרד הבריאות נאלץ להודות שזאת שפעת. נחמיה שטרסלר, עיתונאי.
ויש את מכחישי הקורונה, ותיאוריות הקונספירציה, ראינו על זה כתבות, אנחנו יודעים, לקפות עליהם את המחיר, לקפות עליהם את ה... לשלם עבור הבדיקות שלהם, עבור כל בדיקה, לא לרחם עליהם.
ניב רסקין, עיתונאי ושדר ספורט.
סנקציה, לא יכול לבוא לבית מלון, לא יכול לבוא למסעדה.
כשאבי קושניר שם לב במהלך הצגה שיש אישה מבוגרת בקהל, ללא מסכה, הוא וחבריו עצרו את ההצגה. היא אמרה לו, שקשה לה לנשום. נראה שזה לא ריגש אותו במיוחד. ולא שזה משנה למשהו, אבל כשהיא עוד הצטדקה לפניו, עשיתי חיסונים, הוא כבר היה בדרך למטה, והקהל התמוגג. ואם אפשר למשוך עוד קצת מחיאות כפיים, אז למה לא? אותה הוציאו מהאולם כמובן. דרך אגב, אם באותו הערב קושניר וצוות ההצגה היו יוצאים למסעדה נניח, לא הייתה להם בעיה לשבת ולאכול בשולחן לידה. מבינים כמה זה מטורף? זה מדע? אז היי קושניר, סתם שתדע, יש מכתב של משרד הבריאות, מכתב רשמי, שאין הוכחה מדעית ליעילותם של מסכות במרחב הציבורי, ושהערך המוסף הוא פסיכולוגי וחינוכי. אז לא תודה, אני לא צריך שאף מדינה תחנך אותי. אם מסכות לא יעילות, אין שום סיבה בעולם שאנשים ילכו איתם בכפייה, בטח ובטח לא ילדים. תבדוק כמה מהשיקולים שהיו כביכול בריאותיים, הם מסחריים. ויש גם את האנשים האלו, אתה בוודאי מכיר אותם.
אם אתה סך הכל מרגיש טוב, אין שום סיבה לשים או לחבוש את המסכות האלה, שימוש במסכות שלא לצורך הוא למעשה מזיק. אפשר להגיד את זה אפילו די בוודאות, מזיק ולא מועיל.
בנושא המסכות יש דווקא אמירה מקצועית ברורה. אין שום תועלת מוכחת בכל המחקרים שנעשו עד עכשיו, שעטיית מסכה, המסכה הכירורגית או מסכה אחרת, עוזרת באיזושהי צורה למנוע הדבקה. זה לא נחוץ, זה לא נכון.
תודה למגזין זמן אמת. טוב, קושניר זה לא הוא, זאת הממשלה. זוכרים איך פעם אמנים נלחמו נגד הממסד כשהוא רדה באזרחים? אבל זה לא הסוף. אתם חושבים שזה היה השיא של אותו האירוע? הנה כך נשמעה ביום למחרת שחקנית נוספת בהצגה, ענת וקסמן, בריאיון לרפי רשף.
המסכה, אני לא יכולה לנשום!
מחיאות כפיים של הקהל והצרחות שהעיפו את התקרה, זה היה שווה לכולנו. ומאותו רגע הקהל, מכל פיפס, מכל מילה צחק. היה כיף גדול.
כיף גדול היה להם. צחוקים. אישה שאמרה שהיא במצוקה הפכה לפן גדול. בואו נמשיך, אם אנחנו בגזרת אמני ישראל ועוד בזהו זה, הנה רעיון עם אייקוני תרבות גידיגו ויהודה פוליקר שמסבירים למה מתנגדי החיסונים טמבלים. איזה יופי הם חוזרים שוב ושוב על הביטוי ששמעו בחדשות. גידי מוסיף שהוא לא רוצה שישבו איתו במסעדה או יבואו להופעות וידביקו את הקהל או שילמדו את הנכדים שלו. גידי היקר, קטונתי מלהבין אנשים שיושבים מול הטלוויזיה וקונים את המוצר שמוכרים להם באותו הרגע, בין אם אלו הפחדות מפנדמיה, זריקות או מכונית חדשה, אבל רק שתדע שחלק ניכר מהמומחים בשלב ההוא שבו אתה התראיינת, כבר אמרו שמנוע ההפצה של אותה שפעת ולא יותר, היו דווקא אלו שקיבלו את הזריקה והסתובבו חופשי חופשי, גם בהופעות שלך, גם כשהם קצת חולים, במחשבה שהם מוגנים ומגנים. כאמור, ההפך הגמור ממה שדקלמת, כשצפית כנראה בשטיפת המוח בערוצי הטלוויזיה. חוץ מזה, גידי, אני מאחל לך בריאות, ראיתי שבדיוק נדבקת שוב בקורונה, בפעם השנייה ואחרי 4 זריקות. אני מקווה בשבילך שאתה מבין שעבדו עליך בעיניים, מקווה שתבריא בקרוב מאותה שפעת, שעברה אצל מרבית האנושות על הטווח שבין אסימפטומטי לכמה ימים של חום ושיעול. אתה יודע, מערכת חיסון, מין המצאה שכזו. יורם גאון, הזמר הלאומי, רוצה שישימו עוד על מצחם, לא פחות. למי יש יותר כבוד? ויש גם את קובי עוז שיוצא נגד הרעיון לאפשר כניסה להופעות גם לאנשים לא מחוסנים. גם הוא, למיטב ידיעתי, לא ביקש סליחה ממעריציו. קצרה היריעה מלהכיל את השתתפותם ובעיקר שתיקתם של אמני ישראל אל מול ההסתה האינסופית. הלאה, גיא לרר מגיש תוכניות בטלוויזיה. תחסרו לנו במופעים, בכדורגל ותנחומנו על מה שיקרה לכם מעתה. וואלה, תודה גיא שלא כפית. והתלהבת מהדרה במרחב הציבורי? חבל שזה מבוסס על פייק ניוז אחד גדול שלא מעוגן במדע בשום צורה או דרך. מרבית האנושות חוותה תסמינים קלים. ילדים בריאים ברובם אפילו את זה לא. כתבת פה, רק לכם יהיה אותה. הסתכלת מסביב? אנשים עם 4 חיסונים לא מפסיקים להידבק באותה שפעת. מביך. פרופסור חגי לוין.
אם אתה מסרב להתחסן, זכותך המלאה, אבל אתה צריך לשלם על זה. למה הציבור הרחב צריך לשלם על אותם בדיקות מעבדה?
פרופסור, אף אחד לא היה צריך לשלם על בדיקות קיקיוניות, שרובן ככולן קשקוש, ואפילו מי שהמציא אותן טוען שרוב התוצאות שלהן הן חיוביות כוזבות, והאינטרסים הכלכליים היוו שיקול. שלא נדבר על איכות הסביבה שמדברים עליו כל היום, כמה פלסטיק אף שם. בעולם הרפואה שלפני 2020, אם לא היו לך תסמינים, לא היית מוגדר כחולה בכלום. אז זה לא מדע, זה מדע בדיוני. הלאה, לינוי בר גפן, עיתונאית. אין לי בעיה עם סנקציות, אני אפילו בעד להחריף אותן ולפגוע בחופש התנועה, בכיס ובחיי המשפחה שלא מתחסנים. גיא פלג, חדשות 12, אולפן שישי.
אני חושב שצריכים להפעיל את המחבש הזה, ואני חושב ששרת החינוך מדברת בשני קולות ומעצימה את המתנגדים האזויים.
סיוון כהן, עיתונאית. כל הדרכים מובילות לזה שמתנגדי החיסונים הם הבעיה המרכזית של ישראל עכשיו. נגמרו הבעיות, סיוון. לא יוקר המחיה, לא שנים של מלחמה, לא שחיתות שפושה בכל חור במדינה. אולי במהלך עבודתך תגלי דברים אחרים. משרדים שמשקרים לציבור ומסתירים, למשל, את נפגעי אותה הזריקה שאינה עומדת באף הגדרה מוסכמת של המילה חיסון. דנה וייס, חדשות 12.
מתנגדי החיסונים זה ממש קאט.
טלי פרקש, עיתונאית חרדית. אולי זו הדרך להיפטר מכל מתנגדי החיסונים. אלים, מיותר, אבל כנראה יעיל. דני קושמרו, חדשות 12. המגיש הלאומי.
שתי מדינות לשני עמים, כי במדינת המחוסנים הקורונה כמעט מאחורינו.
אוהבים את ההפרד ומשול הזה, דני. כל פעם משהו אחר.
דוח של מרכז המידע של אמן קובע מחוסנים מדביקים הרבה פחות, גם כשמדובר בדלטה.
באמת, דני?
מחקר שהתפרסם בימים האחרונים, מחוסן... יש, הסיכוי שלו לחלות בקורונה הוא פי 13 יותר גדול ממחלים.
כי רוב החולים שלנו הקשים הם חולים מחוסנים.
אלכסנדרה לוקש, ויינט.
חיסוני הילדים רק ייכנסו לכאן ומתנגדי החיסונים כבר משלטים על השיח.
עקיבא נוביק, עיתונאי. זעקות השבר של מתנגדי חיסונים שלא מכניסים אותם לבתי קפה ומקומות בילוי הן כמוזיקה קלאסית באוזניי. עקיבא, הם גם פוטרו, הודחו, הוחרמו בבתי הספר והם מתנגדים בעיקר לכפייה. אבל אחלה אסוציאציה. ירון לונדון, עיתונאי ומגיש טלוויזיה. אדם אשר לא התחסן יאולץ לשים סימן כדי להזהיר את הציבור מפני מגע איתו. אלן ירון, סימן על הגוף? דן שיפטן, ראש התוכנית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. לחשוף את זהותם ולאפשר להתגונן מפני הפקרותם גם אחרי חלוף המגפה. בתחבורה הציבורית יידרש הצגת אישור חיסון כתנאי לנסיעה. יוסי ארבליך, מתנגדי החיסונים מחסלים את הסיכוי לנצח. חיים כהן, שף ומגיש תוכניות בטלוויזיה.
דמוקרטיה זקוקה גם קצת לדיקטטורה. אתה חייב להתחסן, אתה לא תיכנס לכיתה, אתה לא תטוס לחול, אתה לא תיכנס למסעדות, לא תיכנס לשום מקום.
עוד שף, אייל שני.
מי שלא מתחסן, הוא חסר כל אחריות ציבורית, חסר כל חושים חברתיים.
פרופסור סלמן זרקה, פרויקטור הקורונה.
אני חושב שצריך לבחון את כל החלופות, כולל החלופה של חובת חיסון במדינת ישראל.
וזה אינון מגל.
בכלובים, בכלובים לשים אותם.
עמית סגל.
מי שלא מתחסן לא יכול להיכנס לשום מקום למרר את החיים של מי שלא התחסן.
נסלי ברדה.
אדם שניזון מקונספירציות.
גלית גוטמן.
אז כן, דורית יקירתי, מבחינתי את ואנשים אחרים שלא מתחסנים משולים לאדם שיוצא מהבית עם נשק. אני לא רוצה לא לשבת איתך במסעדה ולא לראות איתך סרט בקולנוע. אני לא רוצה לפגוש אותך בחנות ממתקים מתחת לבית.
הפוך גוטמן, הפוך. נחמיה גרשוני עושה לנו תזכורת. נחמד מצידו. מתנגדי החיסונים רוצחים. אם זה היה תלוי בי, היו משקים בערך ב-10 כוסות של חומצה הידרוקסילית. חבורת רוצחים עם תארי פרופסור. קוסטה בלק, פעיל חברתי. מתנגדי החיסונים הם האנשים הבזויים, המתונפים והמחליאים עלי אדמות. מדובר במחבלים ביולוגיים שצריכים להיות מאחורי סורג ובריח. רמי ורד, שחקן סטנדאפיסט. תתחסנו מטומטמים. קצר, תמציתי, לא השקיע. מולי סגב, העורך הראשי של ארץ נהדרת. אתם קבוצת הביקורת שמוכיחה שהחיסון עובד. ויש שם גם הצהרות על ויתור שימוש באקמו. חיסון בטכנולוגיה הידועה לנו, גם הוא לוקח בין 10 ל-15 שנים לפיתוח. ובטכנולוגיה הזו אמרו לי, כל החיסונים שניסו לפתח בעבר לא צלחו את שלב הניסוי, וגם אין עליהם מידע לטווח ארוך. פרטים קטנים כאלה לא חשובים. מעניין אם יום אחד תהיה תוכנית סטירה על הציוץ הזה. דוקטור צחי בן ציון, רופא פסיכיאטר.
אנשים שרוטים לגמרי עם פוזיציה פרנואידית, חלק מאלה שהולכים ומפגינים ועד פה ועד הילדים וכל מיני כאלה, זה אנשים מטורללים שלא לומר חולים ממש.
עד הילדים זה אנשים שלא מוכנים שיערכו ניסוי רפואי בילדיהם, דוקטור בן ציון. במקום להשתמש במילים כמו מטורללים, נסה לבדוק מדוע ממש ממש לפני פרוץ אותה המגפה, התפטרו בבת אחת כל חברי ועדת הלסינקי שאמורה לפקח על ניסויים בבני אדם בישראל.
זה הוצג על השולחן שיש למדינה אינטרס כלכלי להכניס יותר ויותר מחקרים של חברות תרופות. והמחיר שהמדינה ביקשה מוועדת הלסינקי העליונה, לתת הוא לדלג על שלבים מסוימים בדיון האתי של אישור המחקרים האלה. ואנחנו לא הסכמנו לתת יד לזה.
אותי זה עניין. ג'וש בריינר, עיתונאי הארץ. אם זה היה תלוי בי, לא הייתי נותן ללא מחוסנים להיכנס בכלל לפארק ולסכן אחרים. כמה דם על הידיים של סרבני החיסונים. כל צעד שידיר אותם מהציבור הכללי, מבורך. עיתון לאנשים חושבים הם קוראים לעצמם. כמה הקשבתם לרופאים שאומרים...
החולים שמתקבלים הם החולים הקשישים, למרות החיסון, ואנחנו רואים חולים שמתאשפזים כאשר סיבת האשפוז בתוך מחלקת הקורונה היא מחלה אחרת. ולמעשה, שניים מתוך שלושת המונשמים שלנו חולים בכלל במחלה אחרת שלא קשורה לקורונה, אבל הם נתגלו כחולי קורונה. הקורונה היא לא סיבת ההנשמה שלהם.
סבר פלוצקר, עיתונאי וכלכלן. חובת חיסון מלא מלא למבוגרים וילדים. בן דרור ימיני בידיעות אחרונות, אין להם זכות יסוד להגיע למסעדות, בתי ספר או קניונים. הסרבנים צריכים להיות בסגר. נדב ויאל, יש קו ישיר בין הכהניסטים למכחישי החיסונים. לא מכחישים חיסונים, מתנגדים לכפייה. כמה מהדברים שחזית נדב באמת התממשו בסוף? את זה קל לבדוק. ג'ודי ניר מוזס שלום לנדות את סרבני החיסונים מהמרחב הציבורי. מיקי רוזנטל, חבר כנסת לשעבר, עיתונאי. התופעה של מתנגדי החיסונים, איך הם אוהבים לומר את הביטוי הזה, תיזכר כהתאבדות הקולקטיבית הגדולה בתולדות האנושות. לגמרי, מיקי, מה שקרה במצדה זה כלום לעומת אנשים שלא מסכימים להפוך למבחנות אנושיות מהלכות. יולי אדלשטיין, שר הבריאות לשעבר בממשלת נתניהו, שחתמה בשם מדינה שלמה ללא שום הסכמה על חוזה מושחר עם חברת תרופות שיש לה עבר פלילי ושהוא אשמה בשוחד של רופאים. נבחן חקיקה שתאפשר למעסיק למנוע מעובדים שלא התחסנו להגיע לעבודה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.
בוודאי שאפשר לכפות חיסונים. מי שלא מקבל חיסון לא יכול להגיע לבית ספר, לא כתלמיד ולא כמורה, לא יכול להיכנס לסופר, לא יכול להיכנס לקניון, לא יכול להיכנס לקולנוע או תיאטרון.
נפתלי בנט, ראש ממשלת ישראל לשעבר.
סרבני החיסונים פוגעים בכולנו.
החל מהשמונה באוגוסט, סרבן חיסון לא יוכל להיכנס לקולנוע, לתיאטרון, לבית הכנסת, ללונה פארק. אתם ממש מסכנים אנשים שסביבכם, זה כאילו אתם מסתובבים עם מקלע ויורים על כולם נגיפי דלטה.
עיקר הנדבקים ועיקר החולים הם דווקא המחוסנים.
אתם יודעים, יש משפט שאומר, בגלל שנאת חינם, חרבה ירושלים, חרבה ישראל.
זה בעצם מה שאומר ראש הממשלה, אני רוצה שההורים יריבו אחד עם השני. פשוט, אני רוצה שההורים של אלה שחיסנו את ילדיהם, יפעילו לחץ על ההורים שלא חיסנו.
בואו נצא למסע היסטורי לראות איך פיצולים בתוך העם שלנו החריבו את העם שלנו, ונלמד את הלקח ההיסטורי.
שנאת חינם, מה נפתלי? אורי זקי. בן זוגה של תמר זנדברג והתמודד לרשימת מרץ. ביטוח רפואי לחול צריך לעלות פי 50 ללא מחוסנים. זהבה גלאון, אבירת זכויות האדם. תביאו משטרה ותגררו באוטובוסים, כשדיברה על החוזרים מחול ומלוניות הכלא שחיכו להם. היי זהבה, ראיתי שקצת הלחיץ אותך כשבן גביר דיבר על לקחת ברכבות, אוטובוסים זה לא נורא. וזהו רועי נוימן. אחד הגידולים החברתיים הנוראיים שגידלה הקורונה זה קאט מתנגדי החיסונים. תודה רועי, אנחנו לא קאט ואין לנו תקסים. אנחנו פשוט לא מוכנים להקריב את עצמנו ולהיות ניסוי בטכנולוגיה שקשלה פעם אחר פעם בניסיונות וחיסונים קודמים. לא מקריבים את הילדים שלנו בשביל תאגידים שחתמו איתם חוזים מושחרים ומסוכנים. אתה יודע, דברים קטנים כאלו כמו זכויות אדם וחופש הפרט, הזכות על הגוף ושקיפות ומלחמה בשחיתות, זה לא משהו שנגיד מרץ מתעניינת בו בימים אלו. נעמה לזימי מפלגת העבודה, תו ירוק ופיקוח נוקשה עליו. מרב כהן, יש עתיד, השרה לשוויון חברתי. בואו נשמע מהו שוויון חברתי בעיניה.
עובד מורה במערכת החינוך גם לא יוכל לעבוד מרחוק. זאת אומרת, אם הוא בחר שלא להתחסן, זה שאם הוא יבחר לנהוג ככה ולא לכבד את התו הירוק, אז זה ייחשב כהתפטרות מצידו. זה לא ייחשב שהמעסיק פיטר אותו. כמובן יש השפעה גם על הזכאות שלו לדמי אבטלה. ברור, אנחנו רוצים תמרץ אנשים להתחסן.
וואו מרב, לאיים בפיטורים ללא פיצויים או זכות לדמי אבטלה זה לא לכפות את אותן זריקות? מה תגידי למורה שחטף את כיף לב או דום לב בעקבות אותה הזריקה? מערכות הדיווח בחול עולות על גדותיהן. מה תאמרי לבן 15 בריא לגמרי שלא היה בסכנה מכלום סטטיסטית ולא סיכן אף אחד שמצא את עצמו עם דלקת בשריר הלב? בגיל 15. ממרב למרב. מרב מיכאלי חושבת שצריך להזריק לילדים חומר שאיננו יודעים דבר אחד על השפעתו לטווח הרחוק, כי אין טווח רחוק. איפה? בבית הספר. המקום שבו הם אמורים להיות מוגנים. נו, מרב מיכאלי, אולי כמו עם המטושים, ייתנו את זה לחברת הפקת אירועים ללא מכרז, שעובדים בה בני 21 שהגיעו לדחוף מטוש לילדים, במכונית שכתוב עליה הפעלות לילדים וניפוח בלונים. את זה היא אמרה על חוק הסמכויות, חוק ההסמכה היא קרא לו אז, בזמן שלטון נתניהו. שימו לב, יותר מדי סמכויות לממשלה כושלת. אמרה אז מרב מיכאלי על חוק שהוא אכן בפועל סכנה אמיתית לדמוקרטיה, עוקף את סמכויות הכנסת ושם מדינה שלמה בידיים של מספר קטן של אנשים. כמה חודשים לאחר מכן, כשהיא בממשלה הייתה בעד ולא התנגדה, מדהים, פתאום הוא לא חרפה. והנה גם יאיר לפיד, ראש ממשלת המעבר. הוא, רוב הזמן הוא יודע לשתוק ולא לקחת עמדה שתפוס אותו לא נוח בהמשך. האיש והטפלון. וזה מה שהוא אמר על אותו החוק כשהיה באופוזיציה. האיום הגדול ביותר למדינת ישראל היא שאנחנו מפסיקים להיות דמוקרטיה. מרשים, מרשים, פרזנטורי כזה. כמה חודשים לאחר מכן כשהוא בממשלה, בתפקיד שר החוץ, החוק עולה להערכה והחמרה. חושבים שהוא התנגד? הוא לא טרח להגיע למשכן הכנסת. לא רק הוא. 12 חברי כנסת מתוך 120 הגיעו באותו הערב כשאחד החוקים הכי דרקוניים ומסוכנים הוא ערך. שלושה התנגדו, 9 בעד והשאר בעד פסיבי. הפליא לעשות שר הבריאות ניצן הורוביץ שאמר על חוק הסמכויות בתקופת נתניהו, זהו חוק ארדואן. כאמור, כמה חודשים לאחר מכן כשהוא בממשלה, רוצים לנחש? הנה מה שניצן הורוביץ אמר על החוזים המושחרים עם פייזר והדיונים הסודיים בעניין הקורונה כשהיה באופוזיציה.
שקיפות מלאה והשר חיסון כל דיוני הקרה עוסקים בעניין הקורונה והמשבר הכלכלי, כן. אני חושב שלמשל את ההסכמים עם החברות תרופות, פייזר וכולי, כל מה שהם השחירו צריך לפתוח, ואת הדיונים בקבינט שסגרו ל-30 שנה צריך לפתוח, אני לא מבין למה זה סודי, למה צריך לחכות 30 שנה.
וכשהוא שר הבריאות, שקט צרצרים, כל בסדר, אז זה סגור ל-30 שנה, למה להיות קטנוני? בואו נמשיך. הנה נחמן שי, שר התפוצות מטעם מפלגת העבודה.
אני עצמי חשבתי מלכתחילה שצריך לנהוג ביד קשה, אבל באמת להצביע על הקבוצה הזאת, הם לא יכולים להיות שותפים להתנהלות הכללית של החברה. למשל, מורים שמסרבים להתחסן, שולחים אותם הביתה, אין מה לעשות. זה לא יכול להיות שהם ייהנו מכל העולמות, וגם כשהם יהיו בבית הם לא יקבלו את האבטלה או דמי החלט.
אמילי מואטי, חברת הכנסת מטעם מפלגת העבודה.
שיתחסנו, שלא יסכנו חיים של בני אדם אחרים. גם לליברליות הזאת צריך להיות איזשהו גבול. סטודנט שלא מתחסן ואין לו תו ירוק, יתכבד וילמד מהבית.
לגלות סולידריות, לגלות ערבות הדדית ולעשות את המעשה הנכון.
לגלות סולידריות זה לא לכפות הליכים רפואיים חדשניים ללא הסכמה מדעת. זה לא לסגור זקנים בבתים, זה לא לבודד במשך חודשים ילדים בריאים שאינם בסכנה, ובמיוחד ילדים שהוריהם לא מוכנים להפוך את ילדיהם למבחנות מעבדה.
בסופו של דבר, גם אם חולים אחרי החיסון השלישי, זה לוקחים את זה קל יותר מהאפשרות לחלות בלי החיסון השלישי.
רוב החולים שלנו הקשים הם חולים מחוסנים. הם קיבלו שלושה חיסונים לפחות.
שלי יחימוביץ', הותקפו בידי וירוס המחבא חלקים דבוניים במוח. הזכות שלהם להתהלך בציבור היא כמו הזכות להסתובב ברחוב הומי אדם עם אקדח שלוף וטעון ולראות בו באקראי. ממש לא קיצוני, שלי. מעבר לזה, לא מבוסס על מדע, לא על עובדות. אם כבר מישהו עוסק פה בתיאוריות מופרכות, חיים רמון, שר וחבר כנסת לשעבר.
סגר הלא מחוסנים בלבד, ופה לטפו אותם ואהבו אותם, איזה צ'יצ'י, כן יכול, כן יכול. כל היתר, שלא יתקרבו אפילו אלינו.
אני בעד זה, אני אוהבת להגיע, אתה צודק, אתה פשוט צודק.
היי חיים, זוכר אותם?
התו הירוק אין לה שום משמעות. זו אחיזת עיניים, שבזה שאנחנו מפרידים אותם מלא מחוסנים, אנחנו מגינים עליהם. אבל זו אשליה.
כולם יודעים בקבינט, עד האחרון שבהם, שזה לא יעזור. המטרה היא להכביד את החיים על אלה שלא התחסנו כדי לעורר מוטיבציה.
שזה למעשה סוג של כפייה.
התו הירוק לא יביא בפני עצמו לבלימה של התחלואה. זה על מנת לעודד חיסונים.
יובל שטייניץ, שר האנרגיה לשעבר בממשלת נתניהו, שחתמה ללא רשות וידיעת אזרחיה בשם מדינת ישראל חוזה סודי, וכנראה קובל עם חברת פייזר.
הגיע הזמן שמדינת ישראל תיקח את העניינים האלה לידיים ותטיל חובת חיסונים באמצעות מהחקיקה?
בהחלט.
רון חולדאי, ראש העיר שהתגלתה כהפסקה אחת גדולה, מציע תו ירוק לתיכונים ותומך בחובת חיסונים. ואם כבר תל אביב, בואו נראה את קמפיין קיץ 2021 של עיריית תל אביב יפו. כיסאות למתחסנים בלבד. ומי שחושב שזה פוטושופ, הנה סרטון שצילמה דנה טיילור. והיה לנו את רחובות חוגגת עצמאות למחוסנים. מזכיר לכם, חיסון זה לא, על פי אף הגדרה מקובלת. ויש את עיריית חדרה וראש העיר שלה שאסרו או ניסו לאסור על תושבי חוץ שאינם מחוסנים להיכנס לחדרה. בכניסה לעיר אלת היו שני מסלולים, אחד עם התו הנחשף ואחד שלו, אחד בירוק ואחד באדום ו... הבנתם. הכניסה לחופים בעיר אקו הייתה למחוסנים ומחלימים בלבד. ככה פשוט. בעיר רמלה הייתה תחרות הכיתה המתחסנת. פרס ראשון 3,000 שקלים. תחשבו מה עבר על תלמיד שאמר שהוא לא מוכן שיזריקו לו, ולאיזה יחס כנראה זכה מחברי כיתתו שרצו לנצח באותה תחרות. אין גבול תחתון. בטקסי יום השואה 2021 במדינת ישראל היה סינון בין מתחסנים ללא מתחסנים. כן, גם לניצולים עצמם. הרב שרלו חושב שצריך לתעדף טיפול למתחסנים במחלקות הקורונה. הייתי בודק כמה נפגעים יש בקרב אותם המתחסנים במערכות הניטור. פרופסור יעקב ג'יי לוי ביחידה להשתלות לב בשיבה, יש לתת עדיפות בהשתלות למחוסנים לקורונה. כשטליה רונן, מורה בבית הספר, אמרה שלא תיקח את אותה הזריקה, בריאיון עם אריק וייס בערוץ 13, זה נשמע כך.
אז את בעצם לא מוכנה להתחסן, למה?
אני לא רוצה להתחסן כי כרגע מבחינתי חיסון שההסכם עם החברה שמנפקת אותו מושחר, ושכל הדיונים סביב רכישת החיסונים, גם הם חסויים.
מה עוד חסר לך?
אני אמרתי שכל עוד אינני יודעת את כל מה שקרה מאחורי הקלעים לגבי ההסכם עם פייזר, אני לא מוכנה להתחסן. אני מפחדת מהחיסון הזה. החיסונים האלה שאני כן בחרתי להתחסן, כן. הם חיסונים ש30 שנה נבדקו. אוקיי? ולכן אני לוקחת אותם. זאת הבחירה האישית שלי, שגם אנשים שמחוסנים מדביקים ונדבקים באותה מידה, כמו אנשים שאינם מחוסנים.
לא, לא, זה פשוט שטויות מה שאת אומרת, סליחה, אבל זה פשוט לא נכון. אנשים לא מחוסנים מדביקים הרבה יותר. את מפיצה פשוט דברים שהם לא נכונים. כן, טוב, כנראה שזה מה שקורה כשאי אפשר להתמודד עם העובדות.
באמת, אריק, וואו, איזה ביטחון. בוא תראה משהו.
המחוסנים שנדבקו עלולים להיות מדביקים באותה המידה כמו לא מחוסנים שנדבקו. על סמך כל הנתונים הללו שראינו, העובדה שבישראל מחוסנים שבאים במגע עם חולה מאומת פטורים לגמרי מבידוד ואפילו מבדיקה נראית מעט תמוהה. הסוגיה הזאת כבר עלתה בעבר אבל ירדה מהפרק כדי לא להוריד את המוטיבציה להתחסן אצל ישראלים שטרם עשו זאת.
ואריק, באותו שבוע שבו נערך הרעיון הזה עם טליה רונן, אמרה את הדברים הבאים פרופסור סדצקי, זוכר, ראשת הבריאות לשעבר של מדינת ישראל, באותו השבוע.
בואו נסתכל על הנתונים. רוב הנדבקים הם המחוסנים ולא הלא מחוסנים.
האם התנצלת? סיגל רוזנברג, מנכלית קופת חולים מאוחדת, מציעה לערוך תחרויות חיסונים ואף להפעיל לחץ חברתי. לחץ חברתי על ילדים. מוזר, סיגל. כשהייתי ילד, לימדו אותנו את הסכנות שבלחץ חברתי, אבל כנראה כשחברה מתפרקת, הכל מתפרק. ארגון המורים עתר לבגץ למנוע מתלמידים לא מחוסנים להיכנס לבית הספר. כאמור, לא חיסון, על פי אף הגדרה מקובלת. והנה צהל שלנו, ענישה קולקטיבית ולחץ חברתי כולל עוצר יציאות. כמה חיילים וחיילות הכניסו אל הגוף שלהם תרכיב ופיתוח בהגדרה בניגוד לרצונם, רק כי פחדו מתגובת חבריהם ליחידה ופחדו מסנקציות וחרמות. הנה קיור בחדר מקלחת של טירוניות. קיור מורחקות. והנה חדר מורחקות. ולא נשכח את אותם הרופאים והרופאות שסירבו לתת טיפול או התייחסו למטופלים שלהם כאל מצורעים.
כן. מה?
כן.
בגלל שאני לא מחוסן לזה, אני צריך לזוז ממך?
נכון. כמובן מאוד לא ייתנו לכם גם להיכנס בכלל.
לאן לא ייתנו לנו להיכנס?
לכל מקומה.
באמת?
כן.
מזל שלא כל הרופאים כמוה. ואפילו עגבניות היו לנו במחיר מיוחד למתחסנים. ולאלו שלא, נגמר. כמובן, משטרת ישראל שרדפה אזרחים כי הלכו לים או לא חבשו מסכות.
יש
לילדים
קטנים פה
בחנות,
מה
אתם
עושים
לה?
הנה ילדים קטנים שלה, למה לא?
עזקים על האישה!
תתפיישו לכם! די, תראו מה הם עושים לו, תקנו, תראו. די, שוטה, בוא נע, הרגת אותו בכל, תראה כולו דם.
אתה חונק, זה מסכה, אדם, בבקשה.
הסרטון הזה הוא רק קצה שבקצה, מערמות של תיעודים של משטרת ישראל, רודה באזרחים. זהו, יש עוד המון, זה יכול להיות סרטון גם של 3 שעות. ונראה לי שהבנתם את המסר. הדבר הזה שראיתם פה עכשיו הוא לא קרה בוואקום. הוא חלק מאווירה ציבורית שהושקעו בה לא מעט כספים. מאות מיליונים רק בישראל על הקמפיין. המון אנרגיה ותכנון מראש. המון. אני לא רוצה להמשיך להתעסק באותם אלו שראינו עכשיו. הם צריכים לחיות עם עצמם. אני יכול להמשיך ולרסק כל אחת ואחת מהטענות שלהם. כל אחת ואחת. החל מהפחדות על מגפת קץ האנושות שבסופו של דבר לא הייתה גם בשיאה. הלך בהוראות מאוד מפורשות מצד ארגוני בריאות, הייתה ליברליות בלקבוע מי מת או הושפז בגלל קורונה. והיד הייתה מאוד משוחררת. כשלכל חולה סיעודי שנפטר וגם היה מאומת, קראו מת מקורונה, והרי לכם מגפה.
If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death.
גם מתוך החולים שנמצאים במחלקה, חלק גדול מהם הוא לא חולה קורונה. הם אמנם מאומתים, חיובים בעת ההגעה, אבל הם הגיעו בגלל בעיה אחרת לחלוטין, כלומר אין להם שום בעיה
רעתית. והנה מה שאמרו בתיעוד נדיר מתוך המחלקות עצמן, החל מהרופאים וקלה בדוברים מתוך סרטו של יאיר אגמון.
ושינויים קלים בהגדרות החולים הקשים משפיעים על הכל.
אני לא כל כך יודעת מה המספרים האלה.
פתאום שינו את ההגדרות.
אז אני אומר לה, תגיד לי מה זה, הכל רמאות? אני לא מצליח להבין, מה קורה פה? מה, אתה פעם מתחיל לפקפק? ואתה מתחיל להרגיש שמישהו פה רוצה לשנות את התודעה. מישהו פה רוצה לספר סיפור אחר.
ואז?
אלפי מונשמים. אני זוכרת את המילה אלפי מונשמים. זה אחד הדברים שבשבילי אמרתי, אלפי מונשמים?
פרופסור עידית מטות, רופאה בכירה ומוערכת מבית החולים מיכלוב, אומרת שמספר החולים הקשים האמיתי הוא נמוך בהרבה מהמספר שמתפרסם. מסקנה היא ש-40% מהחולים שנספרים כקשים הם לא באמת קשים.
אתה מדבר עם משרד הבריאות, הם אומרים לי, לא, הסטארט-אפים מונשמים. אני חושבת שזה אחד הנתקים של משרד הבריאות יש פה. הוא לא חי עם השטח.
כשהם יאמרו לכם, כן, אולי אנחנו בסוף כן נדבקים, אבל וואי וואי, אם לא היינו לוקחים את הזריקה, היינו חוטפים קשה. פה לידינו בעזה, מקום עני, צפוף, ללא תשתיות, מערכת בריאות קורסת, שיש בה חשמל ומים רק כמה שעות ביום. הפלא ופלא, אין כמעט מתחסנים, זה לא חיסון, באופן יחסי, וגם אין כמעט קורונה. ולא, זה לא קשור ללא הלכו להיבדק, כי אם הייתה זו באמת מגפת קץ האנושות, אז הגופות היו נערמות, והיה שם היום אחד האסונות ההומניטריים הגדולים שיש. המדינות הכי מחוסנות עם הכי הרבה קורונה. והנה צריך לתדלק עוד ועוד מנות, כי זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. מה שזה כן עושה, זה המון המון בעיות רפואיות שנחשדות בהקשר של אותה זריקה. תרופה קיימת, ותיקה, בשם איברמקטין. כן, כן, זאת שבאורך פלא נעלמה מהמדפים בתחילת הקורונה. פשוט נעלמה כלא הייתה. וגם בישראל דיברו עליה.
האינטרנט מפוצץ בתיאוריות קונספירציה על הקשר בין חברות תרופות עשירות שלכאורה מממנות רופאים ומחקרים, באופן כזה שהאינטרס הכספי שלהן ניצב הרבה לפני הבריאות שלנו, לעתים אפילו מנוגד לו. רוב התיאוריות שקריות כמובן, אבל הנה משהו אמיתי לגמרי. אם יש לכם הוכחות ראשוניות לכך שתרופה קיימת, ותיקה, בטוחה וזולה, עשויה לעזור לחולי קורונה, אתם בבעיה קשה.
שקשה מאוד להשיג מימון למחקר גדול ומבוקר בתרופות האלה, מכיוון שחברות התרופות יש להם אינטרס להשקיע בתרופות שהן חדשות, ושהרווח מהם יהיה גדול יותר.
ועכשיו תראו איך תיאוריית הקונספירציה הזאת, שבמקרה הזה היא נכונה, קורמת עור וגידים.
אתם קולטים מה עושה פערוץ 12, כן? מצד אחד הם עומדים מול הוכחה שיש תרופות שהיו יכולות לעזור ולהציל את אותם החולים הקשישים ומדוכאי החיסון שבאמת מתו מאותה השפעת, ובאילו מושגים הם משתמשים? תיאוריות קונספירציה. אתם מבינים את שטיפת השכל שמגיעה מהאולפנים? הם קוראים תיאוריה למה שהם עצמם מוכיחים. ואתם יודעים למה? כי בתרופה הזאת יש מעט רווח ביחס לאותן זריקות. תרופה שכבר אין עליה פטנט. קופה כבר אי אפשר לעשות איתה. ואלו האנשים שמחליטים על הבריאות שלכם, לפי שורת הרווח. ואפשר לדבר על מערכת ורזה פדרלית שיושבת תחת ה-CDC, שמדווחת על אותה קפיצה מטורפת בנפגעי הזריקה. כמה? הממוצע השנתי שם מכל הזריקות גם יחד עומד על 140 בשנה. 140 בני אדם שמדווחים מתים לאחר החיסון. והנה היום, רק מזריקת הקורונה, המספר הרשמי הוא מעל 30 אלף, במערכת שנמצאת בתת דיווח שיכול להגיע גם לפי 50. ב-1999, כשאותה מערכת דיווחה על כמה עשרות מתים בחיסון נגיף הרוטה, הוא הורד מהמדפים. כמה עשרות? אז למה כשאותה מערכת מדווחת על 30 אלף והרבה יותר מכך, לא נעשה דבר וממשיכים להשתמש בביטויים כמו יעיל ובטוח? אפשר לדבר גם על התחקיר של יפה שירז והדלפות מצולמות מתוך דיון של משרד הבריאות, בו הם מודים שיש נפגעים לטווח ארוך, מוכחה מוחצת שהם מעוותים נתונים, כמו לומר שכל קופות החולים השתתפו באותו מחקר על נפגעי החיסון, כשבפועל רק קופת חולים אחת מסרה נתונים, 15%. ואיך הם פרסמו בעיות מחזור אצל נשים שכללו בסטטיסטיקה גם גברים. הנה חלקיק מאותן ישיבות.
אנחנו גילינו שבעצם למעלה מ-90% מהדיווחים שבהם מופיע איזשהו אפיון של משך, מדווחים על שינויים ארוכי טווח.
הסרטונים שדלפו מאותן ישיבות משרד הבריאות נשלחו לעיתונאים במדינה. הם כן שודרו בחוץ לארץ. מישהו מכם ראה משהו בערוצים הישראלים או בפורטלי החדשות? שספרו לכם עד מחר שהם משדרים חדשות, האנשים האלו. וכמובן, משרד הבריאות שנחשד, אפילו על ידי אותה תקשורת שמפרגנת לו בדרך כלל, שמחק תגובות של אנשים שהעידו על עצמם וקרוביהם שנפגעו וחלו לאחר שלקחו את אותה זריקה בפוסט בפייסבוק. רוב האנשים האלה היו בריאים לגמרי לפני כן. ואם זה כזה בטוח, אז למה למחוק תגובות? למה להשחיר חוזים? למה להסתיר דיונים? ומה עם התמלילים? למה לא לנטר נפגעים כמו שצריך? למה לומר לכל קורבן של אותה זריקה שכבר מצאו שהחומר הפעיל במצטבר בגוף? שאין קשר לחיסון. זאת המגפה. אבל הזמן יעשה את שלו. אני רוצה לפנות אליכם, אם אתם חלק מהצופים בסרטון הזה, אל הרוב הדומם. אלו שבחרו מסיבות כאלו אחרות לראות את כל זה מול העיניים ולשתוק. אותי לא מעניין אם לקחתם זריקה 1, 2, 3, 4, 5 או לא בכלל, מלבד לומר לכם שאני באמת ובלי טיפת ציניות דואג לכם. ולכן. הממצאים שמתגלים מאוד מאוד מדהיגים. הרבה מאוד אנשים שקרובים לי בחרו בזריקה מסיבות שונות, ואין דבר חשוב יותר מהבריאות שלכם ושלהם. אין לזה תחליף. אז מה תעשו בפעם הבאה? האם הבריאות שלכם לא מצדיקה בדיקה מקיפה לפני שמחליטים החלטה כל כך גורלית? בדקו בעצמכם במקום לקבל את מה שאומרים לכם כתורה מסיני. תקשיבו לעוד קולות מתוך עולם הרפואה והמדע, ובמיוחד כאלו שאין להם מה להרוויח מלשווק לכם מוצר כזה או אחר. לא משנה לי אם בחרתם לעשות זאת כי פחדתם ממגפה קטלנית, או כי כמו רוב האנשים הלכתם עם הזרם כדי שלא תחשבו להם מתנגדים, ולא יחולו עליכם סנקציות, בידודים ארוכים, מגבלות ופיתורים, שזאת אגב כפייה באמצעות סחיטה לכל דבר. מה שאתם כן או לא מכניסים לגוף שלכם הוא עניינכם הפרטי בלבד. הוא לא ענייני, הוא לא עניינו של אף אדם, הוא בטח ובטח לא עניינה של אף מדינה, ממשלה או תאגיד. בהתחשב בשטיפת המוח שלה היינו עדים, ומה שהראיתי פה, שזה רק חלק אתה ממנה, אני כמעט יכול להבין איך נשטפתם באותו גל צונמי. אבל דעו לכם שאותם אנשים סביבכם הם אנשים נורמטיביים לגמרי, שאמרו רגע רגע, לא לא. איני יודע מספיק, ותחושת הבטן שלי שהסתברה כנכונה אומרת לא, לא מוכן. לא מתוך אנוכיות כפי שסיפרו לכם בתקשורת, אלא מתוך זהירות ותחושת בטן שמשהו פה מריח לא טוב. אותם אנשים הם חברים שלכם, בני משפחה שלכם, עובדים שלכם, פקודים שלכם, שכנים שלכם, חברי ילדות שלכם, והם עברו טרור. אין מילה אחרת לזה, טרור. איומים, הפחדות, בריונות, את חלקה ראינו פה היום. ועל מה ולמה? מתי אתם זוכרים תקופה שבה כל מי שניסה לשאול שאלות, כל מי שניסה לתת אלטרנטיבה אחרת של הסתכלות על הדברים, כולל רופאים, כולל מדענים, מיד הושתק. מיד הוצמדו לו אותם תארים כמו מתנגדי ומכחישי, והפך להזוי ומטורלל. אנחנו חיים במה שאמורה להיות דמוקרטיה, או שאנחנו חלק מברית המועצות לשעבר? כי אלו הפרקטיקות שעושים במדינות טוטליטריות. זה מה שעשו במזרח גרמניה. תיוגים של אנשים כאויבי המדינה, כבוגדים, מסוכנים ומפיצי מחלות. בכזה צונמי מתוזמן? אתם באמת מאמינים שקמפיינים כאלה קורים בן רגע? מתי אתם זוכרים כזאת התעללות בילדים, כזה קמפיין שמטרגט ילדים?
עכשיו,
לפני תחילת הלימודים,
תלכו
להתחסן. אני כבר התחסנתי. אגב, באתר משרד הבריאות, יש לי כל המידע שאתם רק צריכים.
אז לכו
תתייעזו. מתי תקום פה ועדת חקירה שתבדוק איך טריליונים של שקלים עפו לתוך כל מיני תאגידים דרך לוביסטים והסכמים מפוקפקים? מתי יבדקו את כל אותם אלו שנמצאים בניגודי עניינים? יעיל ובטוח, ספרו את זה לאותו בן 16, בריא לגמרי, שפתאום עובר החייאה. אני רוצה לומר לכם משהו, ובבקשה תקשיבו. מחר אלו יכולים להיות אתם. אתם שתהיו בצד השני של הדבר הזה. זה יכול להיות עוד נגיף או מלחמה או עוד סוג של משבר שיהנדסו לנו, וזה מהונדס, ברובו זה מהונדס. גם הנגיף דרך אגב, אף אחד כבר לא מדבר על הטלף בשוק סיני. מחר אולי תהיו אתם אלו שאומרים, רגע רגע, לא מוכן להיסחף בזרם. מחר אתם יכולים לקום בבוקר ויאמרו לכם שאתם כפי שאתם מסכנים אחרים, ואם לא תעשו X או Y, אם לא תשנו את עצמכם, אתם מסכנים אחרים. בלי לעשות דבר מלבד להיות אתם. תמצאו את עצמכם באותה הסירה בדיוק, ואז תסתכלו מסביב מסביב, ותראו שאנשים שחשבתם שהם קרובים לכם, יתהפכו עליכם בין רגע. רק אם ישבו וראו ושמעו בכל אמצעי התקשורת ובשלטי החוצות שאתם האויב. מילים שמתארות אתכם כפי שמתארים אויבים. פצצה מתקתקת, תחשבו על זה. מה עושים עם מחבלים שהם פצצות מתקתקות? סכנה אסטרטגית, אויבי האנושות, גם אם לא פשעתם בכלום. וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה, מאז ומעולם זו השיטה. אנשים שרוצים להשיח את הדעת מכך שהם גונבים מאיתנו כסף וחירויות, טריליונים שאפו פה על הדבר הזה, מצליחים תמיד באותה השיטה. הפרד ומשול. אנחנו רבים אחד עם השני, והם שם למעלה חוגגים. ימנים, שמאלנים, חרדים, חילונים, ערבים, יהודים, והנה מצאו משהו חדש, מתחסנים ולא מתחסנים. האנשים האלו עברו גיהנום. זה לא רק האפליה במסעדות ובילויים, זה הכל. אנשים פוטרו מעבודה, עמדו במצב שבו אם הם לא יכניסו לגופם חומר שאינם רוצים, או צריכים שאינם יודעים את השפעתו, כפי שאף אחד לא יודע לטווח הרחוק, לא יוכלו לשים אוכל על השולחן. זה אקדח לרקה. אנשים שהולצו לשלם הון על בדיקות מיותרות מכיסם, ילדים שהוחרמו בכיתות. הם גרמו לסבא וסבתא לפחד מהנכדים שלהם. על מה? אנשים ללא תסמינים אינם מהווים מנוע הפצה למחלות ויראליות נשימתיות, בקושיים בכלל. הם גרמו לאנשים לריב עד כדי מכות בתוך אוטובוסים על מסכות ותו ירוק, שאפילו משרד הבריאות הודע שהן לא מונעות דבר, ונבחרי הציבור פטרו את עצמם מהם, גם מהמסכות וגם מתו ירוק. ילדים היום הולכים ברחוב עם מסכות מתוך בחירה, כי התרגלו לזוועה הזאת וגם שמו אותם בחרדה קיומית, והם מפחדים להוריד אותם. כמה בעיות התפתחות יש לילדים בשלבים הכי קריטיים להם. הפנים שלהם והפנים של חבריהם היו מכוסים בשלבי התפתחות. אין אף מדינה שבודדה ילדים כך ועצרה לימודים כך. בתי ספר שבמקום להיות מקום שמגן על ילדים הפכו להיות ציוט של ילדים, שמשתרו את עצמם כשזה הגיע למסכות וחרימות על ילדים אחרים. אם נשב במסעדה ללא מסכה זה בסדר, אבל אם נקום לשירותים אנחנו עלולים להיות מדבקים. תגידו לי, באיזה עולם הדבר הזה הגיוני? הם פירקו משפחות, פירקו חברויות, גרמו לשכנים לא להתקרב אחד אל השני, סקנים נרכבו אל מותם בתוך דירות בגלל אותה שפעת, גרמו לאנשים לא להיות מוזמנים לארוחת שבת כי הם לא מחוסנים, גרמו לנו להציג תעודות בכניסה למקומות כמו בתקופות הכי אפלות, גרמו לנו להאמין שהים והפארק מסוכנים. מה אתם חושבים שקורה למערכת חיסון של אנשים שיושבים בבתים ללא אוויר צח ואור שמש? הורים שהתנקרו לילדיהם, אחים ואחיות שהפסיקו לדבר, חברויות של שנים, פירקו חברה שלמה מהיסוד על בסיס שקר, ועכשיו אנחנו צריכים להתקדם כלא היה, יאללה יאללה מאחורינו? זה עכשיו קרה, זה השנה קרה. הדבר הזה הוא סנונית. זה לא היה רק ניסוי רפואי, זה היה ניסוי חברתי. לשסות אותנו זה בזו, ובינתיים לבזוז אותנו מזכויות האדם, חופש הפרט, חופש הבחירה, זכות לפרטיות. זוכרים את האיכונים של המשטרה? שמו אותנו על השביל להיות סין. אפילו בנט בזמנו דיבר על מערכת לדירוג חברתי. מה אתם חושבים שהמשמעות של מערכת לדירוג חברתי לחברה, אם לא אדם לאדם אויב, אם לא על שנות על חברים ושכנים שלא מצייתים? בתכלס לא צריכים משטרה, הם גרמו לאנשים למשטר אחד את השני. יום כיפור בפתח. יום שיכול להיות מפנה אצלנו כחברה. אם אתם מזדהים עם הדברים, אולי זאת הזדמנות להתקשר לקרובים ולמכרים ולבני המשפחה ולחברים ולומר סליחה, הוטענו. טעינו, שפטנו ואנחנו מתנצלים. אולי לומר סליחה שלא היינו שם בשבילכם כשעברתם את אותה הסתה והלאום. אולי לומר לבן, לנכד, לאחות, לאח, להורים, לחברים ולמכרים, שלא תשבו בפעם הבאה בחיבוק ידיים. שלא נשתוק. לא ניתן לזה לקרות שוב. לומר להם שאתם מבינים שסולידריות אמיתית היא להקשיב ולהכיל ולבדוק ולא ליפול קורבן להסתות והפרד ומשול. לומר להם שאתם מצטערים שפיתרתם אותם או איימתם לפטר, כפי ששמעתי מכל כך הרבה אנשים סביבי. שמנעו מהם אפילו שירות רפואי, שהרחיקו ילדים מכיתות, ילדים שלא יוכלו להיכנס לסרט כשחבריהם כן. ילדים שלא יוכלו לצאת לטיולים כשחבריהם כן. ילדים שנאנשים בבידודים אינסופיים כשחבריהם מקבלים גרסאות מקוצרות. סחיטה באיומים. אנשים שבמקום העבודה שלהם התרחקו מהם כמו מצורעים, דיברתי עם אחת כזאת לפני כמה ימים. תאמרו להם שבפעם הבאה שינסו לטרלל חברה שלמה סביב משבר כלשהו, ואנחנו לקראת כמה כאלו, זאת הייתה רק ההתחלה. החברה תדע לעמוד יחד מול אותו גל צונמי, מול דוקטרינת פחד. מגפה זה דבר רווחי, אבל לא לנו. וגם מלחמה. ובשני המקרים יש מי שבוחש בגדרה כדי שנתנפל אחד על השני, אחת על השנייה, במקום להסתכל מי מרוויח וכמה ולמה. סיגרו את ערוצי הטלוויזיה, סיגרו את אתרי החדשות. יש שם אינטרסים כלכליים, לא האינטרסים שלכם. כוחנו באחדותנו זו לא רק סיסמה. נסו לשבור כמה ענפים של עץ ביחד ולא תצליחו. מקווה שנוכל לגלות בעצמנו כחברה את גדלות הנפש, לבוא ולבקש סליחה. זה לא יקטין, בדיוק ההפך. וזכרו, היום זאת קבוצה אחת שהוכרזה אויבת הציבור, מחר אלו עלולים להיות גם אתם. ואם נשאר מאוחדים מול בעלי האינטרסים, מול אנשי שורת הרווח, אם נדע שאנחנו לא לבד, שיש גב, שיש תמיכה, שיש סולידריות אמיתית, הם לא יוכלו לנו. תחשבו על זה. תודה על ההקשבה.